שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת מטות מסעה. הפעם אנחנו נעסוק בפרשת מסעה. מסעה בני ישראל, שכידוע, כפי שגם נזכיר בהמשך, יש רמיזות, סודות מאוד גדולים בעצם המסעות. והיום אנחנו נעסוק במסע אחד, חניה אחת של בני ישראל במדבר, שנקרא אילימה. ובואו נראה את הדברים. אומרת לנו התורה, מקור א' במדבר למד ג' ויסעו ממרה, ממרה, נראה בהמשך את הקשר, ויבואו אילימה. ובאילים שתם 12 עינות מים ו-70 תמרים ויחנו שם. 12 עינות מים, 70 תמרים. מה זה הדבר הזה? 12, 70, 12 עינות מים, 70 תמרים, מה רוצים להגיד לנו? כשזה מסופר בשמות תתווה בפרשת בשלח, אז כתוב ויבואו מראתה. בואו נחזור רגע אחד למסע שלפני אילים, ותכף נבין למה. מרה זה המסע הראשון אחרי קריאת ים סוף. אחרי שיצאו מהים, אז ויבואו מראתה. באו למרה, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. ויוראו השם עץ למשה רבנו, וישלך אל המים, וימתקו המים. מין סיפור, מים מרים, משה משליך עץ, המים נמתקים. ויבואו אילימה, ועוד פעם מים. עכשיו שימו לב, קריאת ים סוף, מים. מרה, גם מים. וכשמגיעים לאילימה, עוד פעם מים, נכון? מים, מים ומים, מה הולך פה? יש פה איזה סיפור של מים שצריך להבין אותו, כן? אז ממשיך ואומר, ויבוא אילימה, ושם, בשמות הוא אומר, ושם 12 עינות מים, ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. שימו לב, אצלנו בפרשתנו, פרשת מסעה, כתוב ויחנו שם. אבל כשהסיפור מתרחש בפרשת בשלח, שמה כתוב ויחנו שם על המים. עכשיו, משה רבנו יודע מה הוא כתב בחומש שמות, אפשר שלהפך רצה להדגיש את על המים של שמות, כתב פה ויחנו שם, ואז מישהו אומר, רגע, פה ויחנו שם, שם על המים, למה על המים, מה זה על המים? טוב, אומר לנו המחילתא דרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אומר המדרש, מחילתא דרשב"י תתוו, מגיד שהיה, סליחה, לפני זה רש"י, רש"י אומר 12 עינות מים, כנגד י"ב שבטים נזדמנו להם, ו-70 תמרים כנגד 70 זקנים, מאוד מעניין, 12 עינות מים, 12 השבטים, 70 תמרים, 70 חכמי הסנהדרין. מה הקשר, מה העניין, י"ב עינות מים, כנגד 12 השבטים, 70, 70 זקנים, מה הולך כאן, זה מסעות או שזה שיעור בקבלה, מה הולך כאן, זה צריך להבין מה הסיפור. מחילתא דרשב"י תתוו, אומר המדרש מגיד שהיה אותו מקום מקולקל במים, זה לא, המים שם לא היו טובים. אתם יודעים, כשקוראים את זה ככה, אז זה נראה פסטורלי, 12 עינות מים, וואו, זה נשמע וואנה, טיול, לקיץ, 12 עינות מים. אומר לך, מחילתא דרשב"י, לא, המים היו מקולקלים. מה זה, למה? אתם יודעים, אנחנו כזה הרבה בשירה וסיפורת, אבל הם בחקלאות. חקלאי שומע 12 עינות מים, וכולה 70 תמרים? תגיד לי, זה נראה לך יחס מקצועי נכון? כן? אז זה מה שאומר פה מחילתא דרשב"י. הוא אומר, מגיד שהיה אותו מקום מקולקל במים, שהרי היו 12 מבועים, ולא סיפקו אלא 70 תקלים. מה זה 70 תקלים? יש 200 של 1,000 תקלים. מה זה אלא 70? 12 מבועים, ולא סיפקו אלא 70 תקלים, מים מקולקלים. וכשבאו ישראל, חנו 60 ריבו בני אדם, וסיפקו להם מים, 60 ריבו רק הגברים, כן? וסיפקו להם מים, אז איך 70 תמרים, 12 עינות מים, החזיקו 70 תמרים, בני ישראל מגיעים, פתאום המים מתברכים, ופתאום הם 60 ריבו גברים, חוץ מנשים וטף יחד, כולם ביחד, זה מגיע למיליונים. אז איך? קודם בקושי השקו 70 תמרים, עכשיו משקים 60 ריבו? יש פה משהו. משהו קורה למים של אילימה כשבני ישראל מגיעים לשם. שימו לב, כשבני ישראל מגיעים לים סוף, הוא נקרא לשתיים. כשבני ישראל מגיעים למרה, המים נמתקים. כשבני ישראל מגיעים לאילימה, פתאום המים משקים 60 ריבו. קודם אומר מחילתא דרשב"ים, היו מים מקולקלים, לא החזיקו 70 תמרים, מה זה עושה איתנו צחוק פה? מה זה, זה חקלאות זה? מה זה? אבל עכשיו 60 ריבו מגיעים, פתאום 60 ריבו שותים. אז משהו קרה למים, כבר בפעם השלישית, שלוש חניות זו אחר זו. ויחנו שם על המים, ממשיך המחילתא, מלמד שלא היו ישראל שרויים אלא על המים, כך דברי רבי יהושע. נשמע טוב, לא? כאילו, שרויים על המים, מה רוצה רבי יהושע? מה זה טיול שנתי עכשיו? כולם תוך המים כל היום? מה זה? שרויים על המים. מלמד שלא היו בני ישראל שרויים אלא על המים. כך דברי רבי יהושע. ויחנו שם על המים, מלמד שהיו יושבים ועוסקים בדברי תורה שניתנו להם במרה. זה קצת יותר מובן, אבל זה מדרש. אומר לך, בני ישראל עוסקים שם בתורה. לכן זה ויחנו שם על המים, על התורה שקיבלו במראה. עכשיו עוד מעניין, במראה התחילו כבר לקבל קצת מצוות, עוד לפני מעמד הר סיני, אז הם עוסקים בתורה שקיבלו במראה. טוב, זה המחילתא, אנחנו כמובן לא מבינים מה הולך פה עם כל סיפור המים. עכשיו שם במחילתא י' ב', אותה מחילתא דרשב"י, י' ב', קצת קודם, אומר המחילתא, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, מלמד שהיו כל הארצות כשרות לדיבור, עד שלא נתקדשה ארץ ישראל. כלומר, לפני שהתקדשה ארץ ישראל, אז כל הארצות כשרות לדיבור, אבל מי שנתקדשה ארץ ישראל לא היה דיבור עם הנביאים בכל מקום, אלא על המים. איפה הנביאים מתנבאים? על המים. מה רוצים מהמים? מה רוצים מהמים? ושם המחילתא נותן דוגמאות, יחזקאל, הנהר כבר, ככה נותן כמה דוגמאות. אז הנביאים מתנבאים על המים. מה יש במים? מה הסיפור של המים? טוב, אומרת הגמרא בעבודה זרה, מקור ב', הגמרא בעבודה זרה, ה' עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה. מה דכתיב בישעיהו למד ב', אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל, השור והחמור, אשריהם ישראל. בזמן שעוסקים בתורה וגמילות חסדים, יצרם מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם. כשאדם עוסק בתורה, אז היצר הרע לא משתולל עליו. רבותיי, זה יהודי צריך לדעת שזה ההתנהגות הנורמלית. אתה מרגיש יצרים, אחי, לך תלמד תורה, מה? אתה כנראה לא לומד תורה מספיק. צריך ללכת ללמוד תורה. ואדם מרגיש שהראש לו לא במקום, אחי, לך ללמוד תורה, זה הפשט, פשט החיים של יהודי. אז פה הוא אומר שלומדים תורה, יצרה מסור בידם, שנאמר, ואשריכם זורעי על כל מים, ואין זריעה אל הצדקה, ואין מים אל התורה. ומשלחי רגל השור והחמור, זה היצר הרע, זה מכונה השור והחמור. טוב, אומר, אז בינתיים מה למדנו פה? פה ראינו שמים זה תורה, זה מתאים וליחנו שם על המים שעוסקים בדברי תורה, אבל עדיין לא מבינים מה זה ישראל שרויים אלא על המים, ולא מבינים גם כן למה לא מתנבאים אלא על המים, וגם לא מבינים מה הסיפור של המים של אילים, שקודם לא סיפקו אלא 70 תמרים, ועכשיו פתאום צריכים לספק 60 ריבו, ובכלל, למה קוראים את ים סוף שזה מים? ממתיקים את המים המרים של מראה, ומיד אחרי זה בני ישראל מגיעים לאילימה, ופתאום המים הופכים להיות מים שמשקיעים 60 ריבו. צריך להבין. אומר הזוהר בשלח סמך דלת עמוד ב', מקור ב', שורה שלישית, רבי יוסי פתח, אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור, תמן תנינן, כמה מים משתכחין? יש כמה סוגים של מים. אנחנו עד עכשיו ראינו אין מים על התורה, אבל יש כמה סוגים של מים. עכשיו שימו לב שיש את ים סוף לפני שהוא נקרא, ויש את המים המרים של מרה לפני שהם נמתקים, ויש את המים של אילימה, שהם מים מקולקלים, אומר לך מחילתא דרשב"י, שלא היו מסוגלים לגדל אלא 70 תמרים, יאללה, זה כל הסיפור, 12 עינות מים, אין 12 עינות מים, 70 תמרים. אז כלומר, יש מים ויש מים, וגם הזוהר אומר, יש לך סוגים של מים. זכאין אינון ישראל דלית זרעה להו אלא על המים. כלומר, הם לא הילדים שלהם, זה ילדים שהם על המים. מה הכוונה? דכתיב ויחנו שם על המים, אינון דהבו תחות ענפי אילנה דקודשא בריחו. כן? כלומר, המים, ויחנו שם על המים, זה מים שנמצאים תחת האילן של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה פה? צריך להבין. עכשיו, אנחנו יודעים שאילן זה משל להשתלשלות של האור משמיים, זה נקרא אילן, גם אצל המקובלים, האילן הקדוש וכו', כן, המחל מסביר הרבה על האילן, אז בעצם יש מים שנמצאים תחת האילן של הקדוש ברוך הוא, כלומר מים שהם בעצם מים טובים, מים של תורה בעצם, כן, וממשיך הזוהר ואומר, דתניה, אילנה אית לקודשא בריחו, והוא אילנה רברבה ותקיפה, ובהשתכח מזונה לחולה. יש אילן של הקדוש ברוך הוא שהוא אילן גדול וחזק, ובו נמצא מזון להכל, כלומר זה אילן השפע שמשפיע לכל העולם. ועין ענפין, 70 ענפים, אחידן בה, וישראל משתכחה בגופה דהו אילנה, ואינון 70 ענפין, סחרנה דלהון. אז פה כבר משמע שהאילן זה ישראל. הם נמצאים בתוך האילן עצמו. ויש לאילן 70 ענפים. זה כבר התפשטות מישראל החוצה. עכשיו, 70 ענפים זה כבר מתחיל לצלצל 70 אומות העולם פה. נכון? כלומר, ישראל זה גוף האילן. 70 ענפים זה המשכה החוצה, התפשטות ל-70 אומות העולם. ממשיך ואומר, מי ויחנו שם על המים, אלא באו זמנה, שליטו ישראל על עינון מיה דעינון תחות ענפין דעילנה, דעיקרון בתהילים קכ"ד, את המים הזה דונים, ועל דם משלחי רגל השור והחמור, שזה הקליפות של השמאל, שהזוהר אומר, כתרה דשמאלה, כן, כמו של הצד הלא טוב. אז בעצם, מה אומר לנו פה הזוהר? אומר הזוהר שיש מים טובים, ויש מים זדונים. ויחנו שם על המים, פירושו של דבר שישראל השתלטו על המים הזדונים, ושלטו עליהם ולא נתנו להם לפגוע. עכשיו שימו לב, זה מסתדר יפה עם המחילתא דרשב"י שאמר שכשישראל מגיעים הם מוצאים מים שלא צריכים להשקות, 70 תמרים, חלה, זה הכל. והמים פתאום הופכים להיות מים שמשקים 60 ריבו. אז משהו קורה למים כשישראל מגיעים. אז ויחנו שם על המים, זה שליטה של ישראל על המים. אומר השפת אמת, מקור ג', שפת אמת לסוכות, תפרש ממוו. בנוסח תפילת גשם, אומרים, זכור שנים עשר שבטים, שהעברת בגזירת מים, שימתקת למו מרירות מים, וכו', וככה המשך. אז שימו לב, 12 שבטים שהעברת בתוך גזרת מים, שגזרת מים זה קריאת ים סוף, שימתקת למו מרירות מים. זה מראה. אומר השפת אמת, הנה ההשפעה הבאה משמיים, על ידי שמתפשט אחר כך לכמה ענפים עד שכל העולם ניזון ממנו, ומצד זה נמצא מרירות במים, והיוד בית השבטים מונעים כדרוג לגבור על כל המרירות. אומר השפת אמת, מים זה השפע שבא משמיים, זורמים נחלים מן השמיים, זה המים. המים האלה הם מתפשטים, כשהם מתפשטים הם מתפשטים ל-70 ענפים, שזה בעצם לאומות העולם. עכשיו כשזה מתפשט לעולם זה יורד למקום ש אתה יודע, מתחיל בלגנים, מתחיל התמודדויות, מתחיל דברים גם לא טובים. אז המים, השפע האלוהי שיורד לעולם, עלול להפוך להיות מים זדונים. הם לא מים זדונים, הם מים של שפע. אבל כשהם מתפשטים ויורדים לעולם, והעולם הוא לא במצב טוב, עדיין, עוד לא יתקן, אז מאלה זה עלול להפוך את המים למים שהפוך, לוקחים אותם למקום לא טוב. באים 12 השבטים בטהרתם, בקדושתם, והם ממתיקים את המים, ממתיקים את המים שלמרות התפשטותם למטה, לא יהפכו למים מרים. ממשיך פה השפת אמת ואומר, ובאמת בני ישראל, אחר יציאת מצרים, נבראו לתקן כל העולם. ואחר שעברו בגזרי מים, כשעברו בקריאת ים סוף, היה מכוון שיעמדו להיות חומת ברזל, לבטל המרירות של הרשעים. אז כלומר, מה זה קריאת ים סוף? להכניס בעם ישראל את הכוח הזה, לבטל את המרירות של הרשעים, שלוקחים שפע עצום של קדושת חיבור בין איש ואישה, הופכים אותו לשיא התאומה. לוקחים שפע עצום של בניין הארץ, של כלכלה, של טכנולוגיה, ומה הופכים אותו? למלחמה נגד עם ישראל. וככה, ככה הלאה. אז צריך מישהו שימתיק את המים, כדי לקבל את הכוח הזה, לבטל את המרירות, של לקיחת מים זקים, מים טהורים, מים של שפע אלוהי, ולהפוך אותם למים מרים, כדי לבטל את המרירות הזאת, לכן נקרא ים סוף, ושם בני ישראל מקבלים את הכוח לתקן עולם במלכות שדי, כוח לרדת עד יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל בך, תשבע כל לשון וכו'. הכוח הזה ניתן לנו בעצם כשנקראים המים של ים סוף. ואז אומר השפת אמת, ויבואו מרתה וימתקו המים. אז כלומר, במראה כבר נמתקים המים מכוח מה שקיבלנו בקריאת ים סוף. אחר כך ממשיכים לאלימה, ובחינת אלוקים. אתם יודעים שאותיות אלימה, זה כתוב בצורה של א' ל' י' מ' ה'. א' ל' י' מ' ה'. זה אותיות אלוהים. ושם 12 עינות, עינות מים, בחינת י' ב' שבטים. אחר כך יש 70 תמרים, והתחלקות ענפים. זוכרים את הזוהר, התחלקות ענפים. ששם יש יניקה ל-70 אומות. כלומר, זה אומנם 70 זקנים של עם ישראל, אבל יש שם יניקה גם ל-70 האומות. כי המים כשהם יורדים לעולם דרך ישראל, מתפשטים, אז גם מגיעים לכל מקום בעולם. אז זה 70 תמרים, זה גם יניקה של 70 האומות. לכך יש מרירות. אז תמר, יש בזה לשון של מרירות, ותמרים לשון תמורה, כי עניין שנאמר אל תמר בו, כלומר שניתן לקחת כוח של קדושה ולהמיר אותו אל הלא טוב. אז בעצם צריך להילחם בהמרה של המומרים לעבודה זרה, שממירים את כוח הקדושה אל מרירות, לוקחים מים מתוקים וממירים אותם למים מרים. אז כנגד התמרים, הממירים, הממרמרים האלה, צריכה לבוא עבודת, אני כבר אגיד את זה עכשיו, עבודת ההתמרות, ההתעלות של צדיק כתמר יפרח, ששם כמדומני המלבי מסביר, שדווקא מתוך ההתנגדויות, הצדיק מתמר ועולה. כלומר, מתוך ההמתקת מים מרירים, כן, ההתפלה הראשונה שהייתה אי פעם, זה במראה, כן? אבל בכוחות רוחניים. מתוך המתקת מרירות המים, אז אנחנו מתמרים ועולים. דווקא על ידי ההתנגדות נוצרת התעלות, כן? ממשיך פה השפת אמת ואומר, וזה עבודת זה החג של סוכות, שנידונים בו על המים. אז על מה נידונים בסוכות? על השפע שיורד מלמעלה, שהוא ירד ויומתק ולא ייפול למרירות. עכשיו שימו לב, והיודבט עיינות ועין תמרים והגימל אבות, גימטרי הפה, כלומר 12 ועוד 70, והוא גם הכניס 3 אבות פה, סך הכל גימטרי הפה, שמקלי לקבל שפע הבא מלמעלה, והכל גימטרי האלוהים ואילימה כנל, ולכן בחג הזה צריכים התיקונים ב-70 פרים. מאוד מעניין, אומר השפת אמת, תראה, יש פה 70 פרים של אומות העולם, שפרי החג, כנגד 70 אומות העולם. מה פתאום דווקא בסוכות? כי בחג, בסוכות, נידונים על המים. זה זמן ירידת השפע מלמטה על ידי ישראל, כן? ובחינת אבות שבישראל, סגולת ישראל. אז יורד האור, השפע של המים, נידונים על המים, ואז מה צריך לדאוג? שהמים לא יומררו על ידי ה-70 תמרים, 70 ענפים, 70 אומות העולם. אז צריכים את 70 פרי החג. ואז יוצא שסוכות, זה בדיוק הסיפור שלו, משיכת השפע מלמעלה וההתפשטות שלו. אז בעצם סוכות זה אילימה. זה סוכות, סוכות זה אילימה, זה עבודה של אילימה, מאוד מעניין. טוב, אז זה השפת אמת, אנחנו עדיין רוצים, אז מה זה ויחנו שם על המים? על המים לכאורה יחנו שם על השפע, עדיין. ויחנו שם על המים, צריך עדיין להבין, יש פה עדיין איזה עמקות. אז להגיד, מים זה שפע. מים זה שפע. בספר יצירה, פרק א' ישנה י' א', אומר משפט, 3, שם הוא מדבר על 10 הספירות בלימה, והוא מתאר אותם במונחים של יסודות, אש, רוח, מים, עפר. הוא אומר 3, כלומר הספירה כביכול, השלישית, עכשיו זה לא מדויק הספירה השלישית, כי השתיים הראשונות זה שני חלקי הכתר, אז בסדר. אז הוא אומר, אני כאן לא נכנס יותר מדי, אבל בספר יצירה אומר, 3, מדרגה השלישית, מים, מרוח. מה זה מים מרוח? אומר כוזרי, רבי יהודה הלוי בספר כוזרי, מאמר רביעי, פסקה כ"ה, יש מוצאים בשם מים שבפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כן? רמז לחומר הראשון. החומר הראשון שממנו נברא העולם, כביכול נרמז במילה מים. מים רומז לחומר שממנו נברא העולם, כן? ושימו לב, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, ולזה מתכוון המחבר באומרו, עשה מתוהו, ממש, ועשה את שאינו ישנו, מאין עשה יש, נכון? והחוכמה מאין תימצא, והרי הקדוש בית חיים, כ"ג עמוד ב' אומר, חומר האותיות, החומר של האותיות שבהם נברא העולם, מן מים שבחוכמה יצא. אז לפי זה, מה זה מים? מים זה חוכמה. המים שהם החוכמה, הם בעצם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית אומר התרגום ירושלמי בחוכמתה. הפסוק בתהילים אומר, ראשית חוכמה יראת השם. והנביא אומר, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. כלומר, נקודת הראשית היא החוכמה, היא בעצם שורש נשמות ישראל גם, ואלה הם המים, המים שמהם נוצר העולם, שרוח אלוהים מרחפת על פני המים ונותנת להם בעצם צורה ובוראה מהם את, את עולמנו. אז בעצם יסוד המים זה השורש האלוהי העליון של הראשית שממנו נברא העולם, שמשם גם באות נשמות ישראל. אז ממילא זה מאוד מתאים לכל מה שהשפת אמת אמר, שבעצם בסוכות נידונים על המים, על איזה מים, הפירוש, הנקודת הראשית הישראלית, ויש פה י' ב' עינות מים, באילימה, י' ב' עינות מים זה י' ב' השבטים, ו-70 תמרים, זה גם חכמי הסנדרין, אבל זה גם התפשטות לענפים של 70 אומות העולם. וכיוון שיש סכנה של מרירות המים ושל לקחת את כל השפע למקום לא טוב, אז מה צריך? 70 פרים, פרי החג סוכות, מוקרבים 70 פרים בסוכות, כדי לוודא, כדי בכוח רוחני, להמתיק את המרירות שעלולה להיווצר בעולם על ידי לקיחת השפע והמררתו והמרתו והמררתו על ידי אומות העולם שלא תמיד באים אל השפע הזה בצורה נכונה, בצורה טובה. אז זה בעצם עד כאן, לכאורה אנחנו מבינים את העניין שבתוך המים פה וזרימת המים וכו', אבל המילה אלימה, בסדר, למדנו שזה אותיות אלוהים, בסדר, מה רוצים להגיד פה? מה זה המילה אלימה? שם המקום הוא אלים, כל מילה שיש למד בתחילתה, שמים ה' בסופה, זה לאלים. מה רוצים עם המילה אלים? למה קוראים למקום הזה אלים? אז תראו, בואו נתבונן בביטוי אלים. תסתכלו איתי ביחד מקור ד', שמות ט' ו' נאמר, מי כמוך באלים השם. מתי זה נאמר? קריאת ים סוף, נכון? מי כמוך באלים השם. קריאת ים סוף, מי כמוך באלים השם. כן? ושם, אלי מואב יוחזה מורד, גם חוזר עוד פעם, זה לעומת זה, כן? אלי מואב יוחזה מורד, אבל מי כמוך באלים השם? מה זה אלים? אומר רשי, אלים זה חזקים, בחזקים. אז מה זה, לפי זה אלים, מה? זה מקום חזק. מה רוצים להגיד בחוזק הזה? גיטין ונבב המודבט, אבא חנן אומר, מי כמוך חסיניה, מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק, שאותו רשע ימח שמו שהחריב את בית המקדש הראשון, בית המקדש השני בעצם, כן? ושהוא בעצם מחלל שמה, הוא עושה דברים איומים ונוראים, ממש הכי לכלוך שיכול להיות, בקודש קודשים, קודש ברוך הוא שותק לו. אז מי כמוך חסין יש, אתה מסוגל לעמוד ושום דבר לא פוגע בך, ומילא אתה גם לא מגיב. ואז דבר רבי ישמעאל תנה, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באלמים? מעניין, אה? מי כמוך באילמים, שאתה רואה דבר כזה ושותק? מי מסוגל לשתוק במצב הזה? מי כמוך באילמים השם? עכשיו שימו לב, לפי זה המילה אילימה, שימו לב, היא כתובה א' י' ל' מ', כמו אילם. מה זה קשור? אילימה אילם. והיא כתובה גם כן, בצלי לפחות, של אילים, שזה חוזק, והיא כתובה גם, שימו לב בעצם, עם המילה אייל בתוכה. כלומר, המילה אילימה כוללת בתוכה. אייל, אילם. עוד פעם, אילימה, אייל, אילם. מה זה קשור? מה אייל? מה אילם? אייל זה כוח, אילם זה שתיקה. מה זה קשור זה לזה? מה העניין? אז זה נשמע על פניו כאילו, בוא נאמר, התחלת לשחק לנו עם המילה הזאת. אומר לנו הנביא ישעיהו, פרק למדהי, פסוק וו. אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. יש לנו פה את המים, יש לנו פה אייל ויש לנו פה אילם. טוב, יופי, נהדר, מה עושים עם זה? נכון? מה זה קשור? אילימה, מצאת לנו פסוק בישעיהו שמסתדר לך עם אייל, עם אילם, עם מים, אז חלס, אז זה אילימה. מה עושים עם הדבר הזה? אז חברים, כשהקדוש ברוך הוא שולח מתנה, צריך להודות לו, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, ברוך השם שזיכה אותנו, בואו נראה דברי מרן הרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שאנחנו פה בבית הקדוש שלו, ליד הכיסא שלו, ארון הקודש שלו, בית המדרש שלו, בואו נראה את התורה הקדושה של מרן הרב. אומר הרב, קובץ א', תף תף צדי צדי ב', כשרואים התגברות שטפי אורות מלמטה למעלה, עכשיו שימו לב, אני כבר מזהיר, אנחנו נקרא את הפסקה של הרב, היא כתב חידה. אבל אנחנו את הכתב חידה הזה, אחר כך נפרק אותו אחד אחד. עכשיו שימו לב, הרבה אנשים, ואני חוזר על זה, וזה חשוב לדעת את זה, הרבה אנשים אומרים, אני לא מבין מילה ברב קוק, מה, תכף נראה שכל מילה, פשוט מאוד, היא ממקורות חז"ל, ממקורות זוהר, מהמדרשים, אתה צריך למצוא את המילים של הרב, מאיפה הן באות? בתורה. זה לא פה סתם בן אדם, אני יודע, כתב איזה שירה וסיפורת. יש פה דברי תורה עמוקים מאוד, שהדרך שבה הרב מציין למקורותיו, זה על ידי הביטויים שהוא משתמש, שהם פשוט יש להם מקורות, חפש את המקורות, ולפי הביטוי, ותדע בדיוק מה הרב אומר. אז בואו, אנחנו נקרא קודם את הפסקה שנראית כמו כתב חידה, ואחר כך הדברים יאירו בעזרת השם באור נפלא. אז בואו נתחיל. קובץ א', תף תף צדי ב'. כשרואים התגברות שטפי אורות מלמטה למעלה, כלומר שפעולה מלמטה מתחילה מהארץ כלפי שמיה, צריכים לשאוב משם של מבית, יש שמות לקדוש ברוך הוא, חוץ מיוד כבב כה, יש עוד שמות, שם בן בן בית אותיות, יש שם עין בית אותיות, יש כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא. אז כשזה בא מלמטה למעלה, שם הם בית. באמת בקבלה, שם הם בית, התפקיד שלו זה להעלות, הוא מעלה. כן? תפקיד של שם הם בית זה להעלות. אז כשרואים שיתפי אורות מלמטה למעלה, אז צריכים, אומר הרב, לשאוב משם של מם בית. וכשרואים נחלים, יורדים נחלים, שימו לב מים, נחלים יורדים מלמעלה למטה, אז מתקרבים לאור של שם, לאור שם של עין בית. מה זה שם עין בית? תכף נראה. עכשיו שימו לב הלאה. וקידה שבקטורת כוללת בהי שלה את שתי ההופעות יחד, כלומר במילה קידה רמוז גם מלמטה למעלה, גם מלמעלה למטה, כן? וזאת הייתה גבורתו של כהן גדול להראות קידה. הכהן גדול היה יודע לעשות קידה, מה יש פה גבורה כוח גדולה? תכף נראה. ולוי, האמורה, אך והיא קידה, הראה קידה, ואיתלה, נעשה פיסח. משום התחת דברים כלפי מעלה, כי הוא בשלב מסוים כואב לו על עם ישראל, ואמר לקדוש ברוך הוא, מה, אתה לא דואג לבנים שלך, בגלות, וזה, הטיח דברים כלפי מעלה, לכן כשהוא עשה קידה, הוא נהנש, נעשה פיסח. כן? ממשיך הרב קוק ואומר, אבל הווה גברא רבא אריכא, הוא היה אדם גדול ארוך, ששאב מקור מחשבותיו מאורך ימים ואורך אפיים, וקידה על אפיים, וחפץ בתפארת ישראל גם בגלות, ודריש כליל השרי, ואוהבי השם יזהיר וקצה את השמש בגבורתו, ותזרח לו השמש להירפא מצלעתו, אז ידלג כהיה על פיסח ותרון לשון אילם. עכשיו, כיוון שכמו שאמרתי, כרגע דברי הרב הם כתב חידה, בואו נתחיל להבין אותם אט אט, מתוך המקורות שהוא מציין אליהם. אז בואו נראה בבקשה ביחד מקור וב. אומר המגן אברהם, בסימן תף כף ח' בספר צרור המור, ממבית מסעות שבפרשת מסעה, אין להפסיק בהם שהם כנגד שם ממבית. המשנה ברורה מביא את הצרור המור הזה, שיש נוהגים בפרשת מסעה להעלות עולה אחד, שיקרא את כל ממבית המסעות ביחד ולא להפסיק באמצע. למה? כי בממבית המסעות של ישראל רמוז שם ממבית של הקדוש ברוך הוא שם קדוש. עכשיו, מה פתאום במסעות של ישראל שם ממבית? אז הרב צבי יהודה מסביר בשיחותיו שבעצם מסעות ישראל, כל מה שאנחנו עוברים בימי חיינו ככלל וכפרט גם, זה הכל התגלות שמו יתברך בעולם, בתולדות ישראל. אז זה בחינה של מלמטה למעלה. המסעות שאנחנו נושאים מלמטה למעלה, זה שם מבית. אז ממילא מבית מסעות, שם מבית. בסדר? הלאה. אז זה מקור אחד. נמשיך הלאה. בסוכה ממאי עמוד א', רבי יהודה אומר, אני והוא אושיאנה. מה היו אומרים כשסובבים את המזבח, שהיום אנחנו אומרים באושענות? אומר רבי יהודה, אני והוא אושיאנה. אומר רשי שם על הגמרא בסוכה, משבעים ושתיים שמות הם, הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים בפרשת בשלח, וישא, ויבוא, וית משה את ידו, ושלושתם בני 72 אותיות, ומהן שם המפורש. אז יש לנו בעצם שם עין בית. מתי שם עין בית מתגלה? לפני קריאת ים סוף. עכשיו, בקריאת ים סוף, זה מלמטה למעלה או מלמעלה למטה? זה מלמעלה למטה. נכון? אז איזה שם מתגלה שם? שם עין בית. אז שם עין בית מתגלה בפרשתנו, פרשת מסעה, במה שישראל עושים מלמטה למעלה. שם עין בית, כמו שרש"י אומר במסכת סוכה, מתגלה כשמלמעלה, מלאך השם, כשהקדוש ברוך הוא קורא את ים סוף, זה, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אז שאתם תחרישו והוא יילחם, אז זה שם עין בית. אבל כשאתם נוסעים במסעות, זה שם מם בית. שם מם בית מלמטה למעלה, שם עין בית מלמעלה למטה. הלאה, עכשיו נמשיך לעניין של הקידה. קודם כל קידה זה אחד מסממני הקטורת. תראו איתי במקור ו' שורה שלישית, שמות למד, קח לך בסמים ראש, מור דרו וכנמון בסם וכו', וקידה. אומר רש"י, ובלשון חכמים, קציעה. אז בעצם אנחנו עם הצורים והציפורים והחבנה ולבונה, שכת שמשבימני מור וקציעה, נכון? אז יש לנו שם קציעה. יש לנו קציעה בתוך סמני הקטורת. הצורי והציפורים והחלבנה והלבונה, משקל 70-70 מנה מור וקציעה ושיבולת נרד וחרקו, משקל 16-16 מנה הקושט, שנמעשר כילופה שלושה כנמון תשעה. שאומרים פתאום הקטורת, דרך לימוד אולי כן אפשר, אבל צריך להיזהר להגיד את כל הסממנים, להגיד מדויק, לא לטעות ולא לחסר. מאוד נזהרים עם זה. אז בכל אופן, מה אנחנו אומרים שם? קציעה. קציעה זה קידה. אני אגיד כבר עכשיו, שאצל המקובלים, כשאומרים את קציעה בפיתום הקטורת, מכוונים בשם אלוהים, בריבוע אומנם, אבל בשם אלוהים, שהוא שם אלימה. אלימה, אמרנו, אמר השפת אמת, אותיות אלוהים. כשהם מגיעים לקציעה שהיא קידה, מכוונים בשם אלוהים, שהוא רומז גם לכאורה לשם אלימה. מאוד מעניין. בכל אופן, הקידה היא הקציעה. הלאה, רבותיי, תחזיקו ראש, כי אנחנו אוספים את המקורות, אחרי שנגמור להכיר אותם, נוכל לשקוע בדברי הרב ולהבין אותם עד הסוף. אז הלאה, אז זה קידה בבשמים, אבל הרב דיבר גם על קידה מלשון השתחוויה. בברכות למדלת עמוד ב' תנו רבנן, קידה על אפיים. קריאה זה על ברכיים, השתחוויה בפשוט ידיים ורגליים. אז אומרת הגמרא בברכות כ"ד, ל"ד, סליחה, אומרת הגמרא בברכות ל"ד עמוד ב', קידה זה על אפיים. מה פירוש קידה זה על אפיים? מה זה על אפיים? מה הכוונה? אז אומרת הגמרא בסוכה, עכשיו תקשיבו כי זה מתחיל פה לטפס. סוכה נ"ג עמוד א', תניא, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, כשהיה שמח שמחת בית השואבה. מה זה בית השואבה? זה מים ששואבים אותם. על מה אתה כל כך שמח? אומרת הגמרא בירושלמי שמשם שואבים רוח הקודש, ויונה מבאי בית השואבה היה, ומשם קיבל את נבואתו. אז שמחת בית השואבה מה זה? לשאוב מים. י"ב, עינות 12, עינות מים, 70 תמרים, התפשטות המים מלמעלה, זה שמחת בית השואבה, שהיא בחג הסוכות, שנידונים על המים בחג, וכדי שלא ימירו את השפע, אז 70 פרים כנגד 70 אומות, 70 תמרים, שלא ימירו, אלא יגרמו להתאמרות והתעלות. הכל מתחבר בצורה מדהימה. אז פה, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, שימו לב עכשיו כמה שזה מיוחד. היה נוטל 8 אבוקות של אור וכו', הלאה. ומה עוד היה עושה? וכשהוא משתחווה, נועץ שני גודליו בארץ, ושוחה ונושק את הרצפה, וזוקף. ואין כל בריאה יכולה לעשות כן, וזוהי קידה. מין השתחוויה מאוד מיוחדת. אתה צריך להגיע לרצפה, רק שני הגודלים. אתה לא משתמש בגוף. המותניים צריכות להחזיק את הגוף, אתה כאילו צריכים, אתה צריך לנחות על הקרקע, על שני הגודלים, כל הגוף באוויר, ואתה מצמיד את הפנים לאדמת הר הבית. הרי אסור לעשות את זה במקום אחר, כן? אבן משכית כמדומני, כן? כלומר, אסור להשתחוות ככה, כן? אבל בהר הבית מותר, מותר, כן? היום לא נותנים לזוז, לעשות אפשי שם, כן? לא יאמן, מדינת ישראל הריבונית, ולא מאפשרים להשתחוות, כן? אבל בכל אופן, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה דווקא את הקידה, לא קריאה, לא השתחוויה פשוט ידיים ורגליים, אלא קידה. ומתי היה עושה את זה? בשמחת בית השואבה של סוכות. למה? מה העניין קידה? קידה דווקא בשמחת בית השואבה של סוכות. מה הסיפור? מה העניין? הלאה, בואו נמשיך. רבותיי, כי יש פה סוד עצום. לוי, האמורה לוי, אך וקידה, כמי דרבי, הוא רצה להראות מה זה קידה לפני רבי יהודה הנשיא, ואיתלה ונעשה פיסח. ניסה לעשות קידה ונעשה פיסח. עכשיו אומרת הגמרא, והגרמלה, מה גרם לו? כן? שואלת הגמרא, סליחה, תהיתי, והגרמלה מה? הקידה גרמה לו את הפסחות. ואמר רבי אלעזר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה, ואיתלה ומנו לוי. אומרת הגמרא, אהה והגרמה ל... אומרת הגמרא, תשמע, לוי ניסה להראות קידה ונעשה פיסח. אז אומרת הגמרא, מה, בגלל הקידה הוא נעשה פיסח? הוא נענש על זה שהוא אמנם מתפלל בעד עם ישראל, אבל יתיח דברים כלפי מעלה, וכזה שהוא יוחם על כולנו. אסור אף פעם להתיח דברים. גם אם אתה נלחם למען עם ישראל ובכלל בשבילך, כמו לוי, אסור. שקדוש ברוך הוא ירחם על כולם ויציל את כולנו. אז בעצם לוי, כשבא והתפלל ואמר, מה, עזבת את הבנים שלך בגלות, לכן הוא נענש. אז מה זה קשור לקידה? אז אומרת הגמרא, תקשיב, מתי נפרעים מהבן אדם? כשהוא נכנס למקום הסיכון, כן? אז הוא עשה קידה של לעשות את זה, זה דבר מאוד מסוכן. אז כשהוא הסתכן, הוא נענש על התחת הדברים. אז זה וזה גרם לו. מכל מקום, מה רואים פה? שלוי ניסה לעשות קידה, ונעשה פיסח, מסביר רשי, קידה, אין לו להשתתח להגיע לארץ גופו, אלא פניו בלבד. מה העניין? מה העניין בזה? להשתחוות בצורה שרק הפנים מגיעות לארץ בלי הגוף. מה אנחנו פה? אתלטיקה קלה? מה? אבל למה? בשביל מה? שמה הדבר הזה? כלומר, הגוף צריך להישאר באוויר, ורק הפנים מגיעות לרצפה. מה אתה רוצה לבטא בדבר הזה? הרי ברור לגמרי שהם לא ניסו לעשות תרגילי התעמלות, להראות איזו גמישות מיוחדת. אנחנו פה מונדיאל, מה זה הסיפור הזה? אתה ברור לגמרי שאם משתחווים בצורה כזאת של קידה, ומגיעים שרק הפנים יגעו, יש פה איזו רמיזה של סודות התורה, רוצים לרמוז למשהו אלוהי, למשהו ענק, מדהים, אז מה זה הדבר הזה? ממשיך רשי ואומר, ואיתלה נעשה חיגר, לפי שכשזוקף גופו מאליו, ואינו נשען על ידיו בחוזקה לדחוף גופו למעלה, נמצא כל אונס זקיפתו על מותניו. כלומר, כשאתה בא להתרומם ואתה לא נותן דחיפה עם הידיים לעלות, אז בעצם העלייה עם המותניים, וזה הסכנה הגדולה, והוא כשהוא ניסה לעלות, נעשה פיסח. בסדר? אז עכשיו אנחנו צריכים להבין את דברי הרב, אבל לפני זה עוד מקור אחד, עומד לנו גמרא בשבת נ"ט עמוד ב', אמרו לרב, אתה גברא רבא אריכא, זוכרים שהרב דיבר על גברא רבא אריכא? אז הנה זה, בא גברא רבא, אדם גדול, אריכא, ארוך, לנער דעה, ומתלה, והוא נעשה פיסח, ודרש כליל השארי, מה זה כלילה? כלילה זה קישוט של קלות, שהן היו שמות מאוזן לאוזן, כאילו מין על הפדחת ככה, מין כמו איזה דבר כזה שעשוי מזהה ואיזה קישוט. עכשיו, יש כל מיני קישוטים שאסרו אותם בגלל חורבן בית המקדש. אז יש מחלוקת אם כלילה שרי או לא, האם מותר לשים כלילה. ולוי דרש שכלילה שרי. להתיר, לשים, אפילו שנמצאים בגלות, כן, אפשר לשים את הכלילה הזה, יתאמץ להתיר את זה. אז פה אומרת הגמרא, אמרו לרב, את אגב רבא, בא אדם גדול, אריכא, ארוך, לנער דעה, ומתלה והוא פיסח, ודרש כלילה שרי, אמר, מן גברא רבא, אריכא דאיתלה, לוי, זה לוי. עכשיו רבותיי, הגיע הזמן להבין את דברי הרב קוק, מה שקראנו קודם, והסוד הוא נפלא. אומר הרב קוק בקובץ, תראו במקור ה' עוד פעם, קובץ א' ת' 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 צדי ב'. כשרואים התגברות שיתפי אורות מלמטה למעלה, אז צריכים לשאוב משם של מבית. הסברנו, מבית המסעות, מה שפועלים מלמטה כדי להתעלות למעלה. וכשרואים נחלים יורדים מלמעלה למטה, אז מתקרבים לאור של שם, לאור שם של עין בית. הסברנו, כמו קריאת ים סוף, שלפעמים השפע יורד מלמעלה למטה. אז יש מלמטה למעלה, יש מלמעלה למטה. כל זה מדבר על ירידת השפע. עכשיו ממשיך הרב ואומר, וקידה שבקטורת כוללת בהי שלה את שתי ההופעות יחד. הוא אומר, בקידה יש גם את המלמטה למעלה, גם את המלמעלה למטה. ממשיך ואומר, וזאת הייתה גבורתו של כהן גדול, להראות קידה. ולוי הראה איך וקידה ואיתלה, למה משום מתחת דברים כלפי מעלה? אבל מצד האמת זה כן היה מתאים לו, כי הוא היה גברא רבא אריכא ששאב מקור מחשבותיו מאורך ימים ואורך אפיים. וקידה היא על אפיים, וחפץ בתפארת ישראל גם בגלות, ודריש כליל השארי. הוא רצה שגם יהיה אור בגלות אפילו וכליל השארי. עכשיו שימו לב, מה הרב מסביר? וכאן אני רוצה לגלות את הסוד. שימו לב טוב טוב. שימו לב טוב. יש מציאות שהאור משתלשל. הולך ויורד בהשתלשלות. ויש מציאות של פנים שיורדות ישירות לארץ, וזה הסוד של קידה. לכן הם היו משתחווים בקידה בצורה שהגוף לא משתתף בירידה, כן? אלא בעצם רק הפנים שרומזות לאריך אנפין, לכתר העליון, הפנים בלבד מגיעות ישירות לארץ, בלי ההשתלשלות וההתפשטות. שומעים דבר? כלומר, בלי היסוד המתפשט, בלי ה-70 תמרים, בלי ה-70 ענפים, אלא תביא לי את היסוד שבכלל לא מתפשט, יסוד של הכתר העליון, ותוריד את הכתר העליון לאדמה. זה מה שהקידה רומזת. הקידה רומזת ליכולת להביא את האור העליון בעליונותו, ולהוריד אותו למציאות הארצית. בסדר? עכשיו, לוי היה ראוי לזה. רק הוא נענש על התחת דברים. למה הוא היה ראוי לזה? כי איך מכנים אותו שם? גברא רבא אריכא. אריכא, ארוך, רומז תמיד לאינסוף, לכתר העליון. אריכא נפין, ארוך פנים, כן? כלומר, זה כביכול ארוך, כן? אינסוף. אז בעצם הוא היה, באמת, כל הנהגתו הייתה, שהוא השתדל תמיד להביא ערך אפיים, להביא את האורות מלמעלה, כן? וגם השתדל להוריד את האור הזה אפילו עד לגלות. ולכן הוא התאמץ על תפארת ישראל, שהקלות כן ייצאו עם כלילה, עם הקישוט הזה, ולהתיר את כלילה בגלות. כן? עכשיו שימו לב לסיומת של הרב. אומר הרב, ואוהבי השם יזהירו כצאת השמש בגבורתו, ותזרח לו השמש להירפא מצלעתו. יבוא יום וירפא הפסחות הזאת, אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם. מה פירוש? שימו לב. אז אומר הרב, אתה יודע מה זה אז ידלג כאייל פיסח? הפיסח זה אותו אחד שניסה לעלות, להאריך אנפין למעלה ולהוריד בקידה, בפנים עליונות שיורדות ישר לארץ, ניסה לבצע את הפעולה הקדושה הזאת, שרבן שמעון בן גמליאל, מתי היה עושה אותה? בשמחת בית השואבה של סוכות, כשהאילים המופיע, כשאומר לנו השפת אמת, שבסוכות נידונים על המים, והמים מתפשטים, והיודבט, עינות מים, יודבט שבטים, מגינים על ידי 70 פרים, כנגד 70 התמרים, שזה בעצם 70 אומות העולם, שכשמתפשט השפע הם עלולים להמיר ועלולים למרר את המים כמו במרה, כן? וכמו בעילים שהמים היו מקולקלים, ובעצם על ידי 70 פרי החג אנחנו עושים עבודה של להמתיק את המים שיורדים למציאות. עכשיו, באותו זמן, בא רבן שמעון בן גמליאל ואומר, אני עכשיו עושה קידה. מה זה קידה? קידה זה אז ידלג כאייל פיסח, כלומר בלי פסחות. הוא לא היה נעשה צולע מזה, הוא היה מצליח כמו אייל, דילוג של אייל לעומת פיסח. הדילוג, למה אייל מדלג? תגיד, אז ירוץ. למה ידלג? כי כל הפסחות הזאת של לוי, מאיפה היא באה? מהניסיון לדלג את אור הפנים העליונות לתוך המציאות הארצית התחתונה. אז זה עניין של דילוג, ומזה הוא נעשה פיסח. אבל רבן שמעון בן גמליאל, בשמחת בית השואבה, היה עושה דווקא קידה, דווקא להביא את האור ההוא העליון למטה. למה? למה דווקא קידה? וגם עדיין אנחנו לא מבינים לכאורה, מה הקשר לאילמות? כלומר, אתה אמרת לי שאמרנו שהאילים הזה, אייל אילם, נכון? כלומר, אז ידלג כאייל פיסח, בוא נקרא את הפסוק בפנים, ישעיה עולם עד ה', אז ידלג כאייל פיסח, אז זה עוד אני כבר מבין. כלומר, ידלג כאייל פיסח, הכוונה היא שיצליח לעשות את הקידה, יצליח למשוך את אור הפנים למציאות הארצית, מה שלוי ניסה לא הצליח, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה בשמחת בית השואבה, צריך להבין למה דווקא בשמחת בית השואבה, אבל לפחות מבינים כבר מה זה אז ידלג כאייל פיסח. אבל מה זה ותרון לשון אילם? איך זה קשור? ותרון לשון אילם. מה זה לשון אילם? אז פה אפשר להגיד, רבותיי, שימו לב טוב, יש מקום שלא שייך לדבר שם. אין שם דיבור. לך דומיה תהילה. יש מקום שהוא כל כך גבוה, שאי אפשר לדבר שם. שם יש רק שתיקה. לך דומיה תהילה. אז ותרון לשון אילם מה הכוונה? תגיד, וידבר האילם. ותרון לשון אילם הכוונה היא שהדיבור ללא דיבור של האילמות, כביכול האלוהית, שהיא אילמות שנובעת כתוצאה שאתה נמצא במקום של עדיין האור לא התפרט, הוא עדיין באינסופיותו, הוא עדיין באלוהיותו, עדיין הוא לא ירד ל-70 ענפים, למילים, הוא לא ירד עדיין לאותיות חלוקות וחתוכות, הוא נמצא עדיין באילמות, בשלב שהוא עוד לא נפתח לכדי ניגון שיהפוך אחר כך מכל לדיבור, לא, הוא עוד נמצא במקום של האילמות האלוהית שם, עוד בשם אלוהים שם, אי שם למעלה, אז שם, ותרון לשון אילם. אז בעצם מה אנחנו מדברים פה? מדברים פה על קידה. אבל בסדר, אז אייל אילם אילימה, והקידה היא בדיוק גם כן העניין של כאייל פיסח, ותרון לשון אילם, זה עוד, אבל מה זה קשור כל זה? אז כאן רבותיי, אני רוצה לקחת אתכם למקום, קודש קודשים, שיסגור את כל התמונה כולה בעזרת השם, ולהודות להשם. בואו נראה את זה ביחד. ריש מילין על האות זין. תראו איתי ביחד. אומר בריש מילין, עוד זין, כשהחיים באים למציאותם, כבר רבו נגדם המונעים והמפריעים. המים יורדים, החיים זורמים. ברגע שהם באים למציאות, מתחילים להתרבות כל המתנגדים, המפריעים וכו', המונעים והמפריעים. היחוסים המדויקים הם כל כך משוערים ומכוונים, עד שכל הפרעה קלה של איזה יחס וערך, כבר היא מעכבת. הכל כל כך מדויק באיזון האלוהי של איך שהשפע יורד, הלכות מדויקות, אז כל דבר הכי קטן שאתה שובר באיזון האלוהי שהקדוש ברוך הוא עשה על החיים לזרימת המים, זה כבר מעכבת, משבטת את החיים ונוטלת את הדר זיוון. על כן צריך הזין לבוא, הכלים שהמלחמה נאסרת על ידם נגד כל מפריע נגד כל אויב ומתנקם. הניצחון המלחמתי, הישארות החיים בצביונם המלא, למרות כל המון מפריעיהם. כלומר, לשמור על המים שלא יהפכו להיות מים זדונים, לשמור על המים שימשיכו להיות מתוקים, לשמור על השפע של בחג נידונים על המים, שהאור ירד וימשך ולא יתקלקל. איננו לקוח מהיוד האיכותית בהתפשטותה כערך הוו, לא התפשטות האיכותית, תכין את הנשק, את הכוח לחלות כל מפריע. כן, מה הוא אומר? זה לא לקוח מהיוד האיכותית, ולא, שימו לב, אני רוצה רגע להסביר מה זה יוד ומה זה וו. היוד זה כביכול היצירה של הגבוליות, של הספירות. כן? זה מה שרומז את האות יוד. עכשיו, האות יוד הזאת היא רק נקודה. למה? כי כאילו עברת מעין ליש. קודם לא היה כלום. נקודה. התחיל להתגלות מציאות. כן? עכשיו, היוד הזאת, כשהיא מתפשטת כלפי מטה, אז זה נעשה לבב. קחו יוד, תאריכו את הרגל שלה שהיא מתפשטת למטה, קיבלתם וב. אז יוד היא השינוי האיכותי, מעין ליש, ווב היא השינוי הכמותי, ההתפשטות הכמותית. מהיוד זה מתפשט כלפי מטה. אז זה יוד ווב. אומר לך הרב, זין, היא לא נראית יוד, היא לא נראית וב. אתה לא רואה יוד, ואתה לא רואה וב שמתפשטת. למה? כי בזין, איפה הקו נכנס? באמצע הקו למעלה. יש קו, כמו איזה פתח כזה, נכון? ובאמצע הפתח, טרח, נכנס קו באמצע. אין יוד שיש לה רגל קטנה, ואין בטח וב שמתארכת עוד מתפשטת כלפי מטה, אלא מין תקיעה של הקו, טרח, בתוך הקו העליון. הקו של הזין, הוא נכנס באמצע של הקו העליון של הפתח. הקו העליון זה האור למעלה, הפנים. הוא לא מתפשט כמו יוד, ובטח שלא כמו וב. אלא מין תקיעה של הקו למציאות האלוהית העליונה. בוא נראה את זה בתוך דברי הרב. אומר לנו הרב, הניצחון המלחמתי, הישארות החיים בצביונם המלא, להילחם נגד כל רפורמה, נגד כל מפריע, למרות כל המון מפריעים, איננו לקוח מהיוד האיכותית בהתפשטותה כערך הוו, לא ההתפשטות האיכותית תכין את הנשק, את הכוח לחלות כל מפריע. כי אם מהיסוד האיכותי הבלתי מתפשט, כי דע על אפיים רבותיי, כי דע על אפיים בלי השתתפות של הגוף, מהיסוד האיכותי הבלתי מתפשט, משם מביאים את הנשק לשמור מכל המפריעים, המרומם בתוכנו כשהוא לעצמו, שממנו מושקפה היא ההיזרות של כל רע, להעיף מעלינו את כל הלא טוב, מתוך מרכזו של מה? של הפתח, של החוכמה העליונה, הבלתי נתפסת, מתוך מרכזו יבנה הזין את מערכות בנייניו, והתכונה הלוחמת הזאת, היא בעצמה גם כן תכונה מחלקלת וזנה, לכן זין זה גם לשון של לזון, נותנת מחיה לכל הערכים הצריכים להיות מתכוננים לבניין העולמי וכל תולדותיהם. רבותיי, אנחנו למדנו על בלעם הרשע, שבעצם מנסה, לפי בקשת בלק, לגנוב את סודות המשיח. עכשיו שימו לב, אמרנו אז בשיעור לפני כשבועיים, תסתכלו באתר, מי שלא ראה, מי שלא שמע, זה חשוב מאוד, בלק רוצה לגנוב את הסוד המשיחי. איך הוא עושה את זה? הוא מזמין מישהו שמציג את עצמו כיודע דעת עליון. באורי תדע יפקון מגלותה ברחמה, אומר הרשב"י מצוטט באורת התחייה נ"ז. רבי שמעון בר יוחאי אומר לכם, תקשיבו טוב, אתם רוצים גאולה, אתם רוצים את כלי הנשק, את הזין שאיתו אתם תילחמו נגד ניסיון למרר את המים הישראליים, אתם צריכים בשביל זה את האלימה של הרמק, שרבי משה קורדוברו, זכותו יגן על כולנו, על כל עם ישראל, כותב את ספר הקבלה היסודי שלו, איך הוא קורא לו? האלימה. זה אומר לך הרמק, אתה מבין מה זה אילימה? אילימה זה אייל, אז ירון כאייל, אז ידלג כאייל, עוד פעם, אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם, כלומר אותה לשון אילמת, כשמדברים על מקום שהוא אינסוף, שאי אפשר לדבר שם, יתרון. אותו לוי שניסה לעשות קידה, למשוך את אור הפנים למטה, בלי ההשתלשלות שבדרך, אותו לוי יהפוך להיות אייל וידלג כאייל. כבר לא תהיה פסחות, אתם תצליחו אז להוריד את האור מלמעלה, ואז כי נבקעו במדבר מים ונוזלים ונחלים בערבה. אז בעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו נמצאים בתקופה שכדי להחזיק ביד את כלי הזין, אומר לך מרן הרב קוק, תקשיב טוב, אתה צריך קידה. כשרבן שמעון בן גמליאל נמצא בחג הסוכות, שאספת אמת אמר לנו שזה אלימה, שפע של מים, שי"ב שבטים צריכים להגן על ה-70 ענפי תמרים, שלא ייפלו חס ושלום למקום של מרירות ולא טוב, אז בשביל זה בסוכות נידונים על המים. אומר רבן שמעון בן גמליאל, רגע, בסוכות נידונים על המים? יש סכנה של 70 פרים שצריך לתקן 70 מות העולם? יש סכנה של המררת המים האלה? אני עושה קידה. ומה זה קידה? כמו שאמרתכם, זה קציעה. ומה המקובלים מכוונים? בשם אלוהים. אלימה אני עושה, אומר רבן שמעון בן גמליאל. כשרוצים להגן, צריך לעשות אלימה. מה זה אלימה? אומר לך הרב קוק, האות זין הזאת, שאתה לא כמו יוד מתפשטת, שלבים, התפשטות, אלא משהו שמצליח להתעלות למקום הבלתי נתפס, שאינו מתפשט, ומשם להוריד את האור המגן. מה זה האור הזה, הבלתי מתפשט? איפה הוא נמצא? איפה הוא גנוז? באורייתא דאי יפקון מן גלותא ברחמיה. אומר לך הרמק, האלימה. זאתי הדרך שתיתן לנו את הכוח להגיע למקום הקדוש הזה, להגן על כל מה שמתרחש היום. מה שיתן לנו את היכולת ואת הכוח ואת העוצמה, זה פנימיות התורה. חזקו ואימצו.